ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף י"ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מסוף העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט ממה שלמדנו בשיעור הקודם בעניין איש ואישה, שבעל ואשתו שמקיימים יחסים, ובאמצע היא מבשרת לו נתמתי, שהיא הרגישה שהתחיל דם נידות לזרום, ובמקור שראינו כתוב שאם הוא עוזב אותה או פורש ממנה באופן מיידי, שהוא עדיין בקישוי עבר, זהו עבירה, וזה בתחום של מצוות עשה שבנידה. אנחנו פותחים את השיעור שלו היום בעניין הזה. אמר מור, פירש מיד חייב. איך יעבד? אז מה על הבן אדם, מה על הגבר לעשות? אמר רב הונא, משמי דרב, נועץ 10 ציפורניו בקרקע עד שימות וטובי. כוונה טובה, זוהי הטובה שלו, כך הוא צריך לנהוג. אז זה עניין של המתנה בחיבור שלו איתה, עם אשתו, ולא לפרוש ממנה מיד. כעת יש סימונים מעוינים, ובצד בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה. אנחנו מדגישים את השם עוד רבה ואחר כך אביי, מחלוקת רבה ואביי בטעם הפטור של הפורש מן הנידה בסוגייתנו. לפי רבה, הפטור כאן משקף כלל דמשמש בעבר מת בעריות, פטור. עבר מת כמובן בניגוד לעבר בקושי. לפי אביי, הפטור כאן משום דאנוס הוא, אבל המשמש בעבר מת בעריות חייב. הגמרא, אמר רבה, זאת אומרת, ממה שיעצנו עכשיו לגבר לעשות, כוונה להמתין ולא לפרוש מעל, אלא להמתין עד שיבוא הקושי של העבר, המשמש מת בעריות פטור. המילה מת כוונה על מצב העבר הזכר שלו, שהוא לא במצב של קושי. עכשיו, אדם שבמצב של עבר מת, הוא מתקרב באופן אינטימי בעריות, באיסורי עריות, פטור. זה לא נקרא הביאה האסורה של התורה, שהתורה אוסרת ביאות אסורות עם הערווה, עם העריות. זה, לפי מה שרב אומר פה, זה רק אם הגבר הוא בקושי עבר. דאי סקרא דאיתא, חייב שמשמש בעבר מת בעריות הוא עובר, הוא חייב. הכא, פה שהוא שהה לצאת אחרי שאמרה נתמתי, מה איתם הפטור? משום דאנוס הוא, אתה רוצה להגיד שהפטור בגלל ש... הרי היא אמרה באמצע נתמתי, הוא לא תכנן את זה, בגלל אונס, היא אנוס הוא, כי פירש מיד נמי נפטר אנוס הוא. גם אם הוא היה פורש מנה מיד, היה אמור להיות פטור, בגלל הטענה מצידו, להגנתו שהוא, שהכל זה אנוס. אז מכאן רואים שסיבת הפטור הוא לא בגלל אונס. מה זאת אומרת מכאן? מכאן שאנחנו מחייבים אותו לפרוש רק אחרי שהייה, שימות מצב עברו, סימן שהפטור הוא לא בגלל האונס, אלא בגלל שהמשמש מת בעריות, זה פטור. אמר לי אביי, לעולם אי מלאך, המשמש מת בעריות חייב. ואחה, מה איתה עם הפטור? למה פה אחרי שהוא שהה לצאת, כפי שחייבנו אותו, דרשנו ממנו, אל תפרוש מיד. אז למה הוא פטור? משום דאנוס הוא. כאילו, מה היה לו לעשות אחרת? הוא אנוס. באמצע היא אמרה, נתמתי. אז הוא אנוס. והדאמרת, כי פריש מיד, עמי חייב. ואם אתה רבה, כמו שרבה אמר, שאם הטעמה, אם הטעם של הפטור היה בגלל אונס, אז למה שלא יפרוש מיד? אז הבאי פה בלענות לטענה הזאת. וזה שאמרת שאם הוא היה פורש מיד, למה הוא חייב? אם בסך הכל הפטור מבוסס על אונס, התשובה שהיה לו לפרוש בנה מועטת, הוא פירש בנה מרובה. הגבר היה צריך להמתין כדי שהתנועה של הפרישה שלו מן האישה יהיה בהנה מועטת. כמובן עבר מת זה לא מהנה כמו בעבר בקושי. אז לפי אביי, בניגוד לרבה, המשמש בעריות בעבר מת חייב, ו הפטור, שוב פעם, הפטור בעיני אביי, במקרה הזה שהיא אמרה באמצע נתמתי ודרש ממנו למתין, לשעות ולפרוש, אחר כך הפטור של האדם הזה בגלל האונס. וכי, שוב פעם, מה זה אונס? שהיא אמרה באמצע נתמתי, הוא לא תכנן את זה בכלל. וזה שהוא לא יהיה פטור אם הוא פרש מיד, זה בגלל שאז הוא פורש בהנאה מרובה אחרי שאשתו כבר נידה. אמר לי רבה בר חנן לאביי, אם כן, לפי מה שאמרנו, שאם הוא פורש באופן מיידי, נגיד בדרך קצרה, הוא חייב, ואם הוא פורש אחרי שיעה, נקרא לזה דרך ארוכה, הוא פטור. אז אם כן, מצינו ארוכה וקצרה בנידה. רש"י בשורה האחרונה אומר, מצינו ארוכה וקצרה, חילוק בין קצרה וארוכה, שאם העריך בשעה עד שעבר מת, פטור. ואם פירש בקצרה, כלומר מיד, לבי חייב. אז מה הבעיה עם זה? הגמרא ממשיכה בעמוד ב', וענן במקדש תנן. החילוק בין דרך ארוכה ודרך קצרה ראינו רק בהקשר בית המקדש, לאדם שאמרנו, ראינו שהוא נטמע בעזרה, אז אמרנו שאם הוא יוצא מיד בדרך קצרה, אז הוא פטור. אם הוא בוחר לצאת בדרך ארוכה, הוא חייב. אז למה לא נוסיף במשנה, בחילוק הזה בין ארוכה וקצרה, גם הנושא הזה של נידה? מזה שזה מצוין רק אצל מקדש, סימן שאולי יש בעיה בחילוק שאנחנו אמרנו בעניין הנידה, שאין לחלק. התשובה, בכל זאת יש לחלק, כמו שאמרנו מקודם. אז למה זה לא מוזכר יחד עם הדוגמה של המקדש, שאדם שנטמע במקדש? זה משום דלא דמי. למה הם לא דומים? ארוכה דהכה, השיעה פה בעניין נידה, הארוכה, זה בנידה גורם לפטור. קצרה דהתם. הפטור אצל בית המקדש הוא ההפך, הוא דווקא מי שעוזב בדרך הקצרה. אז רואים כבר הבדל, וכן ההפך. וארוכה דהתם, בארוכה של בית המקדש, שזה מביא אותו לידי חיוב, קצרה דהכה. זה גורם לו להיות פטור פה בעניין הנידה. זה שהוא שהה ויצא אחרי המתנה, שאנחנו מכנים דרך ארוכה. מאחר שלא דומים, אפילו אפשר לומר הם הפוכים, אז אמרנו רק אצל מקדש שיש הבדל בין קצרה שזה סיבה לפטור, וארוכה שזה סיבה במקדש לחייב. כמו שהסברנו. מתקיף לה רב הונה ברי דרב נתן, ומי אמר אביי אנוס הוא. במקרה שראינו בעמוד א', אותו אדם ששהה לצאת אחרי שהיא אמרה נתמתי, ואמרינו שהוא פטור בגלל שזה היה מצב של אונס, ננס, הוא לא תכנן, זה פעם פתאום הנידות, על מה? כדי להגדיר את זה כאונס, צריכים להגיד בשלו סמוך לווסטה כאמינן. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו בנושא הזה של וסת, זה, יש זמן לצורך העניין פה, זמן, אנחנו מכנים את זה המחזור הנשי. זאת אומרת, יש זמן קבוע שהיא אמורה לראות, ואז יש דין שהגבר צריך לפרוש מאשתו, כוונה לא להתקרב לאשתו בצורה אינטימית, סמוך לווסטה, באותו זמן שהיא אמורה לראות את הדם, בזמן שאמור להופיע המחזור הנשי. אבל אם זה לא סמוך לווסטה, זה נגיד אם בכל חודש היא רואה בראשון לחודש זה המחזור שלה, אז אם אנחנו עומדים באמצע החודש, ב-15 לחודש, אז אין שום בעיה שהוא יקיים יחסים איתה. אז אם אנחנו אומרים שאותו גבר היה במצב של אונס, צריכים להעמיד המקרה של המשנה, צריכים להעמיד המקרה שלו סמוך לווסטה. אבל זה מביא אותנו לבעיה, והבעיה דאמר חייב שתיים. זה בדף י' זין עמוד ב', יש לנו פה כוכביות, אפשר לחזור אחורה י' זין עמוד ב', ששם הגמרא דיברה על אדם שהתחבר עם אשתו, קיים יחסים עם אשתו, והגמרא דיברה על מקרה שהוא בסופו של דבר חייב שתיים, וכדי להסביר את המקרה הוא שהוא חייב שתיים, צריכים להגיד על מה בסמוך לווסטה עסקינן, בלי לשחזר את כל הסוגיה שם. אבל היינו צריכים להגיד שאותו גבר קיים יחסים עם אשתו סמוך לווסטה, הוא חשב שהוא יכול לגמור את זה בלי שהיא תראה את המחזור, זאת אומרת לפני שהיא הופיעה המחזור, ולא צלח כי באמצע היא אמרה נתמתי, והוא חייב בגלל שהוא נהג בנגיד רשלנות, בגלל שמה שאמרנו עכשיו הוא בא אליו סמוך לווסטה, וזה והחיוב השני בגלל שהוא לא המתין ופירש מיד. אז אמרנו שהוא ידע מהאיסור סמוך לווסטה, והוא לא ידע מהאיסור של פרישה באופן מיידי. זה הביא אותו לשני חיובים, שתי חטאות. אז וזה נראה לנו גם פירוש של אביי למשנה. אז מה יש לנו פה? אנחנו אמרנו פה בעמוד א' שהמשנה מדברת בעניין באדם שמוגדר כאונס, ולכן צריכים להגיד שהוא בא אליה בהתחלה שלו סמוך לווסטה. מצד שני, אביי בדף י' ז' עמוד ב', היה נראה לנו שהוא מפרש את המשנה דווקא בסמוך לווסטה. אז זה סתירה. הגמרא עונה, כי יתמר דאביי בעלמא יתמר. מה שאביי אמר חייב שתיים, זה לא היה כפירוש למשנה. זה מימרה שנאמר, מה שנקרא בעלמא, כוונה ללא קשר למשנה, מימרה בפני עצמה, שאדם שהוא בא על אשתו סמוך לווסטה ופירש באופן מיידי, אז הוא יהיה חייב שתיים. רש"י ממול, כי יתמר דאביי דחייב שתיים, בעלמא יתמר ולאו המתניתין. דאילו מתניתין, דכיוון דמפליג בין פירש בעבר מת ופירש בקושי, לאחר שבמשנה, כפי שאנחנו הסברנו את המשנה בסוף השיעור הקודם, בסוף מה שראינו פה בי"ח עמוד א', והעמדנו את המשנה שמחלקת בין אדם שפירש מיד למי שפירש אחר זמן. ושלא סמוך לווסטה כאמרינן, כדי שיהיה לנו יכולת לעשות את החילוק הזה, צריכים להעמיד את המקרה הזה שלא סמוך לווסטה. הלכך פירש בעבר מת פטור דאנוס הוא, מאחר שהכל העסק הוא לא סמוך לווסטה, זה שפירש מידה בנידוד באמצע זה ממש אנוס, פירש בקושי חייב שהיה לו לפרוש בנה מועטת. זה שנכון הופעת הדם היה אונס, ובכל זאת הוא היה צריך להמתין. הוא דמר אבא אליהו חייב שתיים בעלמה יתמר מילתה באפי נפשה, דבר שעומד בפני עצמו, והכי יתמר המשמש עם התורה בסמוך לווסטה ושגג ביכולני לבעול ואמרה לא נתמתי, חייב שתיים. ואין חילוק בין פירש בקושי לפירש מת, דמשמש מת ברויות נמי חייב. זה הבעיה לשיטתו, מה שהוא אמר במחלוקת שלו עם רבא שראינו בסוף עמוד א', וזה בתחילתו נמי שוגג בשתיהן, ובתמיד חכם לזו ולא לזו, כאילו כמינה, כמו שאמרנו ביהו, שהוא היה תמיד חכם לזה שהוא היה אמור להימנע לבעול את אשתו סמוך לווסטה, אבל הוא לא היה תמיד חכם, הוא היה שוגג בזה שיש להמתין בהפרדה ממנה. דלא הוו שני זיתי חלב בהלם אחד, בזה שהעמדנו אותו תמיד חכם לזו ולא לזו, אנחנו עוקפים את הטענה של אדם שעשה שתי עבירות בהלם אחד. זה לא היה בהלם אחד, הוא היה לו ידיעה על דבר אחד ואי ידיעה על דבר השני, ולכן זה לא בהלם אחד, ברצף אחד של אי ידיעה. נחזור לגמרא. בא מיני רבי יונתן בן יוסי בן לקוניה מרבי שמעון בן יוסי בן לקוניה. תשימו לב למעוניינים בצד, בתחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלבים להבין מהו שאלתו בעניין חיפוש מקורות בענייני איסורי נידה. אז שלב ראשון, שומעים אותו שואל אזהרה דבועל נידה מניין מן התורה. זה מה שנשאר מרבי שמעון בן לקוניה, בן יוסי בן לקוניה. אז הוא שמע את השאלה, שקל קלה, הוא לקח רגב אדמה, פסק בי וזרק בו, עכשיו בתמיהה, אזהרה לבועל נידה? מה אתה שואל, אז אתה מחפש לא תעשה בתורה לבועל נידה? פסוק מפורש, ואל אישה, בנידה תומתה לא תקרב. אל תשאל שאלות שהתשובה להם פסוקים מפורשים, אלא אזהרה למשמש עם התורה, ואמרה לו נתמתי, דלא נפריש מיד מנהלן. מה המקור לזה שהתורה מצפה לבן אדם במצב כזה להמתין מפרישה מיידי? אמר חזקיה, אמר קרא, ותהי נידתה עליו, ודורשים את המילה עליו, אפילו בשעת נידתה תהי עליו. אשכחן עשה, מזה לומדים שיש מצוות עשה שמסווים את הבן אדם תמתין, אחרת אתה תהיה גם כן באיסור נידה. לא תעשה מנהלן, אז חזקיה נתן לנו מצוות עשה, ועכשיו מצוות לא תעשה. מה המקור שיש לב גם כן באי המתנה או בפרישה מיידי? אמר פרבר מקרא, לא תקרב. יש פה חיצים, אז למעלה ראינו את הפסוק שקראנו מקודם, ונשאר בדינת תומתה לא תקרב. מה זה לא תקרב? לא תקרב נמי, לא תפרוש הוא. המילים האלו, לא תקרב, משמעות אל תפרוש, כוונה מיידי. איך רואים שלא תקרב, איזו קשר בין המילה לא תקרב לצו הזה, לא תפרוש. תכתיב, אז הנה הוכחה. האומרים, קרב אליך, אל תיגש בי, כי קידשתיך. הרקע לפסוק הוא מובא ברש"י, אנשים שהיו מתלוצצים עם הנביא, והם אמרו ככה, קרב אליך, כוונה, עמוד בעצמך, אל תיגש בי, כוונה שאם אם אנחנו ניגש אליך וניגע בך, אנחנו נתמי אותך, כוונה זה התלוצצות. אבל מה שחשוב לנו זה הביטוי קרב. הם אומרים קרב אליך, זה להיות עמוד בעצמך. עכשיו ממילא, אם אתה לוקח את הפירוש הזה, לא תקרב, מה הכוונה? אל תפרוש להיות בעצמך, אלא יש לשעות בפרישה. אז מכל הפירוש הזה אנחנו מגלים שיש גם מצוות לא תעשה שאדם עובר אם הוא פורש מיד. לא תקרב, כלומר לא לפרוש להיות בעצמך באופן מיידי. תנו רבנן והזרתם את בני ישראל מטומאתם. המילה והזרתם זה כמו והפרשתם, ורש"י מציין שהמילה והזרתם כמו והינזרו, לשון נזירות, אז אדם שפורש ממשהו. אז מה מלמד אותנו הפסוק הזה? אמר רבי יושיע, מכאן עזרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהם סמוך לבסנן. כפי שהסברנו מקודם, באותו תאריך החודש שהאישה אמורה לחוות את מחזור הנשים, הגבר הבעל הוא צריך להימנע ממגע, מגע אינטימיות, וכמובן יש עוד דינים של הפרשה שנוגעים בדבר, ששייכים לדבר. וכמה? מה זה סמוך לבסטן? אמר רבה, עונה. ורש"י מסביר העניין של עונה, מסכת נידה מפורש, או יום או לילה. מה הכוונה? אם וסטה ביום, אם הווסת של המחזור אמור להופיע בשעות היום, יפרוש כל היום, שימנע מקשרי אינטימיות איתה משל כל שעות היום. ואם וסטה בלילה, יפרוש כל הלילה, כל אותו לילה של אותו תאריך שזה אמור להופיע. נחזור לגמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי שום בן יוחאי. פה יש לנו סימון חדש, ובשוליים יש את אנחנו קוראים לזה הכתר, מימרות בחשיבות הפרישה מאשתו סמוך לווסטה. אז אנחנו מצטטים פה רבי שום בן יוחאי, כל שאינו פורש מאשתו סמוך לווסטה, אפילו אבי לא בנים כבני ארון, אפילו בנים צדיקים גמורים, מתים. תכתיב הפסוק בויקרא פרק ט"ו פסוק ל"א כתוב והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ובהמשך פסוק ל"ג כתוב והדבה בנידתה. אז אנחנו מבינים שהפרישה הוא קשור לנידות, וסמך לי אחרי מות, זאת אומרת אחרי מות בני אהרון. אז מסמיכות הפסוקים רבי שמעון חי לימד את דינו, את רעיונו. יש פה סימון חדש, צורת הבית, ואנחנו גם כן משווים את זה עם צורת הכתר, ובצד אנחנו רואים שהבלטנו את המילה כל בצורת בית. כל הנוהג בדברים אלו אביין לו, יש כאן פס כפול, אביין לו בנים זכרים. לרבי שמעון בן לוי הוא מספר 1 ו-2 בנים ראויים להוראה. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הפורש מאשתו סמוך לווסטה הביא לו בנים זכרים. דכתיב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. הרעיון הזה של הבדלה בין הטמא ובין הטהור, זה קשור לענייננו. מי שמבדיל בין אישה טהורה ואישה טמאה, ואיך זה בא לידי ביטוי? בזה שהוא פורש מנה סמוך לבסטה. מה התוצאה? אז נמשיך בגמרא, וסמוך לי, וסמוך לפסוק של להבדיל בין הטמא ובין הטהור, כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. רבי יהושע בן נביא אמר, הויין לו בנים ראויים להוראה, שבנים של זוג שבו האבא פורש משתו סמוך לבסטה, הוא יכול לזכות לבנים שהם ראויים להוראה, לפסוק הלכות, להורות תורה לעם ישראל. תכתיב להבדיל, ובהמשך להורות. פה אנחנו מציינים פסוקים בספר ויקרא, פרק י, פסוקים י וי א. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המבדיל על היין במוצאי שבתות, מה שאנחנו קוראים הבדלה, הויין לו בנים זכרים. תכתיב להבדיל בין הקודש ובין החול, וכתיבתם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמך לי אישה כי תזריע. אז מי שעוסק בהבדלה יכול לזכות לבנים זכרים. רבי יהושע בן נביא אמר, באותו עניין שמי שמקפיד על הבדלה במוצאי שבת על היין, הוא זוכה לבנים ראויים להוראה. דכתיב להבדיל ולהורות. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש, זאת אומרת הוא מקיים יחסים עם אשתו אבל באופן צנוע, הויין לו בנים זכרים, שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים. עניין של זה עניין של קדושה כרוך בעניין של צניעות. וסמך לי אישה כי תזריע, והמשך לילדה זכר. ראינו בליאל דף י ד עמוד ב מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר השרץ ונעלם ממנו וכולי, והיה רבי עקיבא שאמר ונעלם ממנו תומה. כדאי לקרוא את לשון המשנה כפי שמענו ביוד דלת עמוד ב, שם כתוב רבי אליעזר אומר השרץ ונעלם ממנו, זה על פי הפסוק שעוד מעט נצטט אותו בויקרא פרק ה' פסוק ב', על הלם שרץ חייב ואינו חייב על הלם מקדש. אדם שנכנס לבית המקדש והוא שכח שהוא נגע בשרץ והוא בכך נטמע, רבי, וזה מביא אותו לידי חיוב הקורבן חטאת עולה ויורד. רבי עקיבא אומר ונעלם ממנו והוא תמי, על הלם תומה חייב, אינו חייב על הלם מקדש. אז בשניהם, רבי אליעזר ורבי עקיבא, יש הסכמה שאם מה שאדם שכח זו היא שזה בית המקדש, זה לא מביא אותו לחיוב קורבן. אבל אם הוא שכח לפי רבי עקיבא עצם זה שהוא היה תמי, אז היה לנו עבודה פה בגמרא לדעת מה ההבדל בין רבי אליעזר ורבי עקיבא. שניהם לומדים את הפסוק בויקרא פרק ה' פסוק ב', ונקרא ביחד את הפסוק. זה הוספנו את זה אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, שם כתוב או נפש אשר תיגע בכל דבר תמי, או בנבלת חיה תמיה, או בנבלת בהמה תמיה, או בנבלת שרץ תמי ונעלם ממנו והוא תמי. תשימו לב על המילים שרץ תמי ונעלם, והפסוק אומר והוא תמי והשם. אז רבי אליעזר מדגיש את הביטוי, את המילים שרץ תמי ונעלם. רבי עקיבא שאומר משהו אחר, מה בדיוק המחלוקת שלהם, זה אנחנו צריכים לראות את זה בגמרא, הוא מדגיש, כפי שראינו בלשון המשנה, את מהמילה ונעלם ממנו והוא תמה. אז רבי אליעזר חתך את הפסוק מהמילים, או איחד את המילים, אשרץ ונעלם ממנו. בפסוק כתוב או בנבלת שרץ תמה ונעלם ממנו, ורבי עקיבא, כפי שאמרנו, הוא מדגיש את המילים ונעלם ממנו והוא תמה. כעת נחזור לגמרא. מה ביניהו? מה ההבדל בין רבי אליעזר שהזכיר שרץ בדבריו, ורבי עקיבא שהוא לא הזכיר שרץ אלא הזכיר תמי? אמר חזקיה, שרץ ונבלה איכא ביניהו. לפני שנתקדם, נשים לב לסימונים. צורת הרגש, כפי שאנחנו מכנים אותו, מופיע גם בשוליים, ששם כתבנו מחלוקת חזקיה ודעימי ורבי יוחנן ודעימי, זה רבנים שהיו איתם, אם יש נפקא מינה להלכה בין רבי אליעזר ורבי עקיבא במשנה. לפי חזקיה, רבי אליעזר ורבי עקיבא חולקים אי בעי ידיעה מפורטת במה נטמע כדי להתחייב. לפי רבי יוחנן, משמעות דורשים איכא ביניהו, אין איזה חילוק להלכה, אלא מה ראוי להיות ההדגש בפסוק. ורבי יוחנן, אתם יכולים לראות, הוא בעמוד, בדף י"ט עמוד א', גם כן בצורת הר געש. אולי עוד נקודה שראוי לציין, שחזקיה פותח את הדיון פה, ובהמשך כתוב וכן המעולה, וכמו חזקיה, וכשנגיע לעמוד ב', י"ט עמוד א', רבי יוחנן אומר משמעות דורשים יגבלו, ואז יש מי שמתלווה אליו, וכן אמר רב ששת, כמו רבי יוחנן שם. אז נחזור אצלנו בגמרא, אמרנו שלפי חזקיה יש נפקא מינה בין רבי אליעזר ורבי עקיבא, שרץ ונבלה איכא ביניהו. רבי אליעזר סבר בעינון עד שידע אי בשרץ איתמי או בנבלה איתמי. אנחנו מדברים לאורך כל הסוגיות האלו של תומת מקדש וקודשיו, אנחנו מדברים על ידיעה בתחילה ושכחה ואחר כך נזכר בסוף. אז איזו רמה של ידיעה היה צריך להיות כבר בהתחלה? אז לפי איך שחזקיה מפרשת את התנאים, רבי אליעזר דורש ידיעה מפורטת, ואם לא היה אותו רמה של ידיעה איך הוא נטמע או במה הוא נטמע, אז הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת עולה ויורד. ורבי עקיבא סבר לא בעינן עד ידע דכיוון דידע דאיטמע בעולם, מאחר שהוא ידע שהוא נטמע בעולם איך שהוא נטמע, לא משנה, לא צריך אי בשרץ איתמי אי בנבלה איתמי. לא צריכים את רמת הדיוק או הפרטנות באיזו תומה הוא נטמע. וכן אמר אולה, שרץ ונבלה איכא ביניהו. דאולה רמי רבי דרבי אליעזר עד רבי אליעזר ומשני. אנחנו נראה דבריו של אולה, את מסקנתו, מכך שהוא העלה מה שנראה כסתירה בין דבריו של רבי אליעזר ותשובה אחר כך. מי אמר רבי אליעזר באינן עד דידע אי בשרץ איתמי אי בנבלה איתמי? אנחנו מכנים את זה ידיעה מפורטת. האם הוא באמת דורש ידיעה מפורטת? ורמיני אמר רבי אליעזר מה נפשך? יש לנו פה ציטוט תנאי מפיו של רבי אליעזר בכמה וכמה דוגמאות. אנחנו נראה כאן שלוש דוגמאות של תחום עבירה שאדם מתחייב להביא קורבן חטאת, כמובן הוא עשה בשוגג. אז רבי נסר אומר, מה נפשך? חלב אכל, חייב. נותר אכל, חייב. אם אדם, נגיד, הוא התבלבל, הוא לא ידע אם הוא אכל חלב או אכל נותר, לפי רבי נסר לא משנה, שני הדברים האלו, אכילת חלב או אכילת נותר, בשר שנשאר מקורבן מעבר לזמנו, זה נקרא נותר, שניהם אסורים, ושניהם אדם יביא קורבן חטאת על שגגתו. אז לפי רבי נסר זה לא משנה אם הוא ידע שהוא אכל חלב או נותר. וכן שבת חילל חייב, יום הכיפורים חילל חייב. זה לא משנה אם הוא יודע שהוא עבר על שבת או יום כיפור, בשניהם שניהם מחייבים מי שמחלל אותם על ידי עשיית מלאכה הבאת קורבן חטאת. אשתו נידה בעל חייב, אחותו בעל חייב. גם פה אם אדם לא יודע מי הוא בעל או אשתו בזמן הנידות שלה או הוא בעל אחותו, בכל מקרה אם הוא עשה בשוגג הוא חייב חטאת. אמר לו רבי ישוע, הרי הוא אומר או הודה אליו חטאתו אשר חטא הבא. ומה ניתן ללמוד משם? עד שיוודע לך במה חטא. אז בניגוד לדעתו של רבי אליעזר שלא צריכים לדעת במה הוא חטא, במה הוא נטמע, מספיק שהוא יודע באופן כללי שהוא נטמע. ומשני, בינתיים יש לנו סתירה בדבריו של רבי אליעזר. מקודם ראינו במשנה בי"ד עמוד ב' שהוא צריך לדעת אם הוא נטמע בשרץ או לא, אנחנו קוראים לזה ידיעה מפורטת. וכאן בעניין קורבן חטאת לא צריכים ידיעה מפורטת. הוא משני ויש לענות. חתם בעניין קורבן חטאת קבוע. מה זה קבוע? החיוב להביא קורבן חטאת על כל אדם שעבר את העבירה, בלי להתחשב ברמת ההכנסות שלו, ברמת הפיננסי שלו. אז זה נקרא חטאת קבוע, עבירה שבו חיוב חטאת בהמה. חתם אשר חטא והביא, אמר רחמנה, חטא כלשהו. בדוגמאות של חלב מול נותר, או אשתו נידה מול אחותו, או שבת חילל, יום כיפור חילל, שהתורה מחייבת הבאת קורבן חטאת, מה כתוב? כתוב אשר חטא והביא, ולא איזושהי אזכור לפירוט, ידיעה מפורטת. אמר, שוב פעם נקרא, אמר חמנה, התורה אומרת, חטא כל דהו, או חטא כל דהו, מספיק לחייב. הכה בעניין תומת מקדש, מכתיב, ויקרא ה', פסוק ב', מה שציינו מקודם, כתיב, בכל דבר תמי. באותו פסוק כתוב, או בנבלת שרץ תמי, למה לי? למה אני צריך את זה? אמרת שבכל דבר תמי הוא מתחייב אם הוא נכנס למקדש. למה צריך את הפירוט או בנבלת שרץ תמי? שמע מינה, מזה שהתורה בכל זאת כותבת או בנבלת שרץ תמי, בעינה דיידה היא בשרץ אידמי, היא בנבלה אידמי. שכן יש חובה לידיעה פרטנית, שוב פעם, שאנחנו מדברים בתחום של הקורבן חטאת עולה ויורד, וזה בשונה לחטאות שהזכרנו בברייתא עם השלוש דוגמאות, ששם זה חטאת קבוע, לא חטאת עולה ויורד. ורבי עקיבא, רבי עקיבא אמר שזה מספיק ידיעת טומאה, לא צריכים ידיעת שרץ גם כן. מה עם המקורות האלו, שבפרט בפסוק שעליו נשען רבי אליעזר בויקרא פרק ה' פסוק ב', שכתוב או בנבלת שרץ תמי, שנראה מיותר, מה רבי עקיבא עושה עם זה? אז הוא עונה, עידי אנחנו ממשיכים לדף י' ת' עמוד א', דבאי למכתב בהמה וחיה, שם כתוב, כפי שראינו בפסוק, נבלת בהמה תמאה ונבלת חיה תמאה. אז מאחר שהיה צורך לכתוב את הדוגמאות האלו של בהמה וחיה, ומה היה צורך לכתוב אותם ליחד הרבי, ללימוד של רבי, שבדף זיין, ליאל דף זיין, רבי למד מה, נקרא לזה, הייתור בפסוקים, במשפטים האלו, הוא למד שמדובר בתומת מקדש וקודשיו. אז מאחר שהיה צורך להזכיר בהמה וחיה, כתיב נמי שרץ, למרות שאין חידוש מיוחד, כי לא צריכים לפי רבי עקיבא אותו רמה של ידיעה שהוא ידע שהוא נטמע דווקא בשרץ. אז למה כתוב או בנבלת שרץ תמי? כי דתנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. במילים אחרות, יכול להיות פרשיות או סוגיות שנראה לנו שיש כפילות, אבל אם עניין אחד היה לצורך חידוש, אז ממילא אפשר שאתה תכתוב גם כן דברים שאין בהם משום חידוש, כי הם נכתבו בשביל הדבר שנתחדש בה. ורבי אליעזר, היי בא מי עביד לי, בעניין הקורבן חטאת, אפשר גם ללוות עם החיצים שלנו חץ, שאומר לחזור ליוד ח' עמוד ב', אז באותו שורה שאנחנו שוב רואים בדף יוד ח' עמוד ב' חץ, שמסומן אצלו יוד ת' עמוד א', רבי יהושע ניסה לחלוק על רבי אליעזר בעניין חטאות הקבועות באופן כללי, שרבי יהושע אמר שמאחר שכתוב אשר חטא בא, צריכים לדעת אם באמת הוא עבר, אם עבירתו הייתה שבת, חילול שבת או חילול יום כיפורים, לאחד, לדוגמה, לאחד משלוש הדוגמאות האלו. אבל רבי אליעזר באותו מקור לא יצריך ידיעה מפורטת. אז כאן הגמרא שואלת, אז רבי יהושע שם למד את הצורך לידיעה מפורטת באופן כללי בחטאות מהמילה בא, מה רבי אליעזר שלא מחייב ידיעה פרטית בחטאות באופן כללי. רבי אליעזר הגמר אצלנו ביוטט המילה אומר, היי בא מה יעביד לי, מה הוא לומד מזה מהמילה בא? פרט למתעסק. רשי, שואה שנייה, פרט למתעסק בדבר אתר, הוא בא לידו איסור ולא נתכוון לגופה של זו, כגון נתכוון לחתוך את התלוש, היה נגיד ירק תלוש שהוא התכוון לחתוך אותו נגיד בשבת, ואיכשהו נגיד החליק ידו והוא בסופו של דבר חתך את המחובר, דבר שעדיין מחובר לקרקע, אז חתיכת אותו פרי זה עבירה, דבר של נגיד של אב מלאכה של קצירה. עוד דוגמה, נתכוון לאשתו, פרח אותו אמא במיטה ונשמתה אשתו, הוא בא אחותו תחתיה, והוא בסופו של דבר הוא התכוון לאשתו אבל יצא שהוא בא את אחותו, זה נקרא מתעסק. ואיזהו חייב? אנחנו יודעים שיש שוגג בתורה שאדם כן חייב להביא קורבן, אז מתי זה? נתכוון לחתוך, הוא התכוון לפרי או לירק ספציפי, הוא ניגש לירק הזה, לא החליק ידו וגרם לו לחתוך ירק אחר, לא, הוא התכוון לחתוך ירק מסוים כסבור תלוש, הוא חשב שהירק הזה כבר נתלש ונמצא מחובר, אז זה נקרא שוגג. או כסבור היום חול, או כסבור מלאכה זו מותרת, ומקום מקום לזו נתכוון. זה עץ השוגג רגיל. וכן בעל אחותו, ונתכוון לגוף זה, כסבו הוא אשתו. אז אם הוא פעל את פעולתו העברייני על אותו פריט או גוף שהוא חשב שזה אתר, זה נקרא שוגג. אבל אם הוא התכוון לגוף מסוים ובא, זה של אתר, הוא בא לו גוף אחר של איסור, זה נקרא מתעסק. ומתעסק הוא פטור מלהביא קורבן חטאת. אז זה, כל זה מה שרבי אלעזר לומד, הוא לומד את זה מהמילה בא, שהעבירה שבוצעה הייתה על אותו גוף שהוא התכוון אליה מההתחלה. זה לא מה שכן, זה לא מה שקורה אצל מתעסק. רבי יוחנן אמר, מבחינת רבי אליעזר ורבי עקיבא במשנה בדף י' עמוד ב', משמעות דורשים איקה בינאיו, וכן אמר רבי אבששת, משמעות דורשים איקה בינאיו. אין הבדל בין רבי עקיבא ורבי אליעזר הלכה למעשה, אין נפקא מינה למעשה, רק איך כל אחד רואה את זה מהפסוק, זה בזה הם חולקים. ואיך אנחנו יכולים להוכיח שרב ששת גם כן חושב גם רבי יוחנן שאין נפקא מינה להלכה בעניין? רב ששת מחליף דרבי אליעזר לרבי עקיבא ודרבי עקיבא לרבי אליעזר. רש"י כותב דרב ששת מחליף כשהיה שונה משנתנו פעמי מחליף דברי זה לדברי זה ולא היה מקפיד. דרך כלל אנחנו יודעים שהמורים שמצטטים משניות הם מקפידים לצטט את השם יחד עם הדין שהוא אמר ולא לבלבל את השמות, ופה לא היה מקביל לפי שאין ביניהם חיוב ופטור, אין בין רבי עקיבא ורבי אליעזר נפקא מינה שיחייב אותו, שהיה אמור לחייב את רב ששת לדייק מי אמר מה. בא מיני רבה מרב נחמן, הלם זה וזה בידו, הוא שכח מתומתו ושכח שזה היה בית המקדש, ונכנס במחשבה כזאת, מהו הכוונה, מהו לרבי אליעזר ורבי עקיבא שהם פותרים על הלם מקדש? פה יש לנו אדם ששכח שזה בית המקדש אבל גם שכח שהוא יד תמי. אז אם מדובר באדם שהוא לא שכח מבית המקדש, הוא שכח תומה, אז הוא חייב להביא את הקורבן חטאת או לב יורד. ועם ההפך, שהוא שכח שזה בית המקדש לפי רבי עקיבא ורבי אליעזר, זה לא היה מחייב אותו להביא קורבן חטאת. אז איך בוחנים את הדבר? יש לנו אדם ששכח זה וזה, גם תומה וגם מקדש, מהו? אמר לי, אז רב נחמן עונה, הרי העלם תומה בידו וחייב. הוא שכח מתומתו, זה מחייב אותו. עד הרבה, הרי העלם מקדש בידו הוא פטור. לפי התנאים האלו, רבי אליעזר ורבי עקיבא, מי ששכח בית המקדש, שזו בית המקדש ונכנס בו בתומה, הוא לא חייב להביא קורבן או להביא יורד. אמר רב אשי, חזינן, אנחנו בוחנים את העניין בצורה כזאת, אם היא תומה כפריש, הרי אלם תומה בידו וחייב. אם מזכירים לבן אדם, תשמע, נכנסת לשם והיית תמי, ואז הוא נבהל, לא שכחתי שהייתי תמי, אז רואים שהסיבה שהיה גורם לו לא להיכנס זה התומה. אז אפשר להגיד שזה דוגמה של העלם תומה בידו, הוא שכח תומתו ונבהל כשהזכרנו את זה, אז אדם כזה חייב להביא קורבן אם ממקדש כפריש. אבל אם אנחנו מזכים לבן אדם, תשמע, אתה יודע שנכנסת לבית המקדש וזה גורם לו לבהל, אם הייתי יודע לא הייתי נכנס, הרי העלם מקדש בידו פטור. אמר לי רבינו לרבשי, כלום פריש ממקדש אלא משום תומה, כלום פריש מתומה אלא משום מקדש. בדוגמאות שהבאת, שאתה מזכיר לו, למשל, אתה יודע שהיית תמי, ואם הוא היה עונה בצורה בהלה, הוא לא הייתי נכנס שם. למה? למה? כי זה בית המקדש. אז רואים שאחד תלוי בשני. לכן כשמזכירים לו, אתה יודע שנכנס לבית המקדש, והיו נבהל. למה? כי לא רק בגילוי שזה בית המקדש, אבל זה בידיעה שהיה תמי. אז כל, איך אתה מנסה להפריד ביניהם לבוחן שלך? אז הגמרא עונה, אלא לא שנה. ורש"י מוסיף מילת מפתח בו, שלא שנה, רש"י אומר מילה אחת, הוא פטור. אז הוא לא חייב להביא קורבן. עד כאן שיעורנו להיום.